ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, אפשר לספור 9 שורות בשורות הרחבות, מרווח בין הגמרא והרש"י יש חץ, ואפשר לחבר את החץ הזה לחץ שמור שורה שנייה ברחבות. בשיעור הקודם הזכרנו נושא של חרון אף שבתורה. כתוב ואיחר אף, חרון אפו, ביטויים כאלו, ואז הגמרא קבעה למעלה ש כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם. וכאן אנחנו מתחילים מהנקודה הזאת בשורה תשיעית ברחבות, וכל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם ואקטיב, ויצא מעם פרעה בחרי אף, ולא אמר לי ולא מידי. רואים פה ביטוי של חרון אף, ולא רואים איזושהי רושם שנוצר או איזו תוצאה מכך. אמר ריש לקיש, היה סתרו ויצא. משה סתר את נתן לו סתירה, והסתירה זה הרושם של החוריה, זה התוצאה. שואל את הגמרא, מי אמר ריש לקיש, אחי, מה? האם שייך לריש לקיש דווקא לתת הסבר כזה שמשה סתר את פרעה מלך מצרים? וכתיב וניצבת לקראתו על שפת היאור. זה פסוק שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואמר ריש לקיש מלך הוא והסביר לו פנים. אז וניצבת לקראתו על שפת היאור זה ביטוי שתכבד אותו, הסביר לו פנים. אז זה דבר, זה הסבר של ריש לקיש לפסוק. זה נראה לא מתאים לריש לקיש לומר שמקודם שמשה נתן לו לפרעה סתירה. רבי יוחנן אמר רשע הוא והעיז פניך בו. הפירוש של רבי יוחנן באמת שונה מריש לקיש מקצה לקצה, וכפי שהוא אומר תעיז בו פנים. אז מה נעשה מבחינת ההסבר מקודם שהחרון אף היה איזושהי רושם? אז הגמרא עונה איפוך, במקום שריש לקיש יגיד סתרו ויצא, רבי יוחנן הוא אמר הפירוש הזה, וזה מתאים לרבי יוחנן, כפי שרואים פה שאין לא היה עניין לחלוק לו לפרעה כבוד. אמר רבי ינאי, יש כאן נושא חדש, ובשוליים כתבנו לעולם תהא אימת מלכות עליך, ועוד נקודה, קבלת מלכות להיות מלך לדורות. אז הגמרא, אמר רבי ינאי, לעולם תהא אימת מלכות עליך, דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אליי. כך משה אמר לפרעה, ואילו לדידי לא קם עלי. משה לא אמר לפרעה ואתה תרד אליי, אלא הוא הטיל את ההשפלה על עבדיו, לא על פרעה ישירות. הסיבה לכך, כפי שרבי ינאי מוכיח, שיש עניין שיהיה על אדם אימת מלכות. רבי יוחנן אמר מהכה, הרעיון הזה של עם תהי אימת מלכות עליך נלקח מכאן. ויד השם הייתה אל אליהו, וישנס מותניו ויארץ לפני אחיו. אחיו היה לבדו, ואף אחד היה איתו חוץ מאליהו, אליהו הנביא, ואליהו ראה לנכון לרוץ לפני אחיו כליווי, כי זה לא מדרך ארץ להשאיר את המלך לבד. רשי, קצת למטה מפה, ויורץ לפני אחיו, אחיו רוכב, והוא רץ לפניו שהיה אחיו יחידי, ולאו אורח ערה. אמר אולה, ביקש משה מלכות, ולא נתנו לו. תכתיב, אל תקרב הלום, ואין הלום אלא מלכות, שנאמר, פסוק מדוד המלך, מי אנוכי השם אלוקים ומי ביתי, כי הביא אותני עד הלום. אז דוד המלך היה מלך, רואים את המשפט הלום שמתאר מלכות. ואצל משה כתוב, אל תקרב הלום, שהקדוש ברוך לא נתן לו מלכות. מתי רבה, רואים ממקור, תנאי שאומר, רבי ישמעאל אומר, יבמה מלך, שהאח בעלה של אלי שבע היה מלך. מי זה? משה. אז איך אתה אומר שמשה לא קיבל מלכות? אמר רבא באולה, לא ולזרעו, כלומר מה שמשה ביקש ולא קיבל זה מלכות שימשיך בזרעו, בלעדיו, וזה הוא לא קיבל. שאלה, וכל איך דכתיב הלום לדורות הוא, והגבי שאול דכתיב הווה עוד הלום איש הוא אין זרעו לא. אנחנו יודעים שאצל שאול רק הוא היה מלך ולא היה המשך, ובכל זאת המילה הלום מופיע אצלו. אז הגמרא נותנת שתי תשובות. אי בית אימה, האבי איש בושת. זה בן של שאול, שהוא שימש כמלך. אז היה קיום של מלכות אצלו וגם לזרעו. אמנם זה לא המשיך אחרי זה, אבל זה לא נעצר אצל שאול בלבד. ואי בית אימה, שאני שאול, ואפילו בגבי לא קיים. ואפילו בעצמו זה, המלכות לא המשיך, לא התקיים, זה נקטע באמצע. ולמה? כדי רב אלעזר, אמר רבי חנינה, בשעה שפוסקים גדולה לאדם, פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, שנאמר לא יגרע מצדיק עיניו, ואת מלכים לכיסא ויושיבים לנצח ויגבעו. זה פסוק מאיוב, פרק ל"ו, פסוק ז', ואם הגיס דעתו, אם הוא התגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר, ואם אסורים בזיקים, יוקדון בחבלי עוני. זה נמצא שם, באיוב, הפסוק הבא, פסוק ח'. איך נתרגם את זה אצל שאול? רש"י ממול, שאני שאול, אפילו בגבי לא קיימה, ומיהו הלום, מלכות עולמית הוא. וכשפסקו לו לשאול, מלכות עולמית פסקו לו, אבל הוא גרם לעצמו שתינטל הימנו. אז הגמרא דבקה בהסבר של המילה הלום, זה עניין של מלכות לו ולדורות, וזה מה, זה מה שמשה לא קיבל, להמשכיות. בעלי מומין, בין בעלי מומין עוברין, בין בעלי מומין קבועין, חולקין ואוכלין, אבל לא מקריבין. בהמשך אנחנו נראה שימוש בצורת הרגש, ובשוליים אנחנו מתייחסים לזה, וכתבנו שלוש ברייתות, הדורשות שלושה פסוקים שמופיע אותו ביטוי כל זכר, שמופיעים במנחה, חטאת ואשם, לרבות עניינים הקשורים לבעלי מום. עכשיו הגמרא, מנה אני מילי לתנו רבנן, כל זכר פסוק במנחה לרבות בעלי מומים, למאי אי לאכילה שבעל מום מותר לו לאכול במנחה, הרי כבר נאמר לחם אלוקיו מקודשי הקודשים יאכיל. זה פסוק שכבר מוכיח שבעל מום יכול לאכול בקודשים, אלא לחלוקה. זה לא רק זכות לאכול מקורבן, אבל זכות לקבל מנה בחלוקת הקורבנות שחלקו בבית המקדש. תניה אידך, כל זכר, פסוק בחטאת, לרבות בעלי מומין, למאי? אי לאכילה, הרי כבר אמור. אי לחלוקה, הרי כבר אמור. הוכחנו את הדברים האלה כבר. אלא לבעל מום מעיקרה, שיכול, אין לי אלא תם ונעשה בעל מום. בעל מום מעיקרו, מן העין אדם, נגיד נולד כבעל מום. כהן, כהן שנולד כבעל מום, מניין שגם הוא מקבל, תמוד לומר, כל זכר. תניה אידך, פסוק באשם, כל זכר לרבות בעל מום, למאי? אי לאכילה, הרי כבר אמור. אי לחלוקה, הרי כבר אמור. אי לבעל מום מעיקרו, הרי כבר אמור. שיכול, אין לי אלא בעל מום קבוע, שמגיע לו, אמרנו שהוא מקבל בחלוקה. בעל מום עובר מנהן, תמוד לומר כל זכר. הגמרא שואלת, זה קצת תמוע, כאילו לפי ההבנה של הברייתא, הסוג של בעל מום שיותר פשוט שמקבל הוא הבעל מום הקבוע, בעל מום שהוא לא מתרפא מזה, אבל בעל מום עובר זה לא כל כך פשוט, צריכים למצוא מקור בשבילו. אז זה כמו שואלת כלפי אליה, לאן אתה חותר? כאילו ההפוך יותר מסתבר. רשי כותב שתי שורות מהסוף, כלפי אליה, בעל מום עובר משמע לתיר עוטפי מבעל מום קבוע. נמשיך בגמרא, אמר רב ששת, איפוך, נכון. אז המהלך צריך להיות שיכול, אין לי אלא בעל מום עובר, בעל מום קבוע מניין. רב אשי אמר, לעולם לא תיפוך, תשאיר את המקור כמו שהוא, ויצטרך כוונה לימוד מיוחד לרבות בעל מום עובר. למה? סלקה דייתא חמינא, הגמרא ממשיכה בעמוד ב', כי תמי. יש להשוות את הדינים של בעל מום לטומאה, ככה הייתי חושב. מה תמי? כמה דלא טהור לא אכיל, אף היינמי הבעל מום עובר, כמה דלא מתקן, כל זמן שהמום לא עובר, לא אכיל. אז מצד זה, כמו שטומאה הוא דבר שעובר, ובזמן שהוא תמי הוא לא מקבל, גם בעל מום עובר, מום זמני, הייתי חושב, יש אותו התייחסות. אז כמה שמלן, לזה יש הצורך לפסוק מיוחד, דרשה נוספת, להגיד שאין להשוות את הבעל מום עובר לתמי. ולכן, בעל מום עובר, גם כשהוא כזה, והמום יעבור, הוא יתרפא מזה, בינתיים הוא זכאי לקבל חלוקה, לקבל בחלוקת הקורבנות. לא צריך להמתין עד שהמום יבריא. כל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר. כך ראינו במשנה. הגמרא כאן באה להקשות על ההנחה הזאת או הכלל הזה. ולא, אתה אומר שמי שאינו ראוי לעבודה לא מחלק בבשר, והרי בעל מום זה לא ראוי לעבודה וחולק, הוא כן מקבל בחלוקת הקורבנות למרות שהוא לא עובד. ותו, ועוד יש לשאול, הדיוק ממה שכתוב במשנה גם לא מדויק. הראוי לעבודה חולק, הרי תמי בקורבנות ציבור, דראוי לעבודה, כידוע, כהן
שהוא תמה יכול להקריב קורבן ציבור, אז הוא ראוי לעבודה, כי תומה נדחית בהקרבת קורבנות ציבור. אז תמה בקורבן ציבור זה ראוי לעבודה, ואינו חולק, ובכל זאת הוא לא חולק. אז מה עם הכלל שכתוב במשנה? אז הגמרא מתקנת או מבהירה, ראוי לאכילה כאמר. כלומר, כל שאינו ראוי לאכילה אינו חולק. מי שראוי לאכילה כן חולק. ותמי, למרות שהוא ראוי לעבודה, הוא לא ראוי לחלק. הוא לא ראוי לו אכילה, ולכן הוא אינו חולק. שואלת הגמרא, הרי קטן, דראוי לאכילה ואינו חולק. לא, קטן כמובן טהור, הוא יכול, יש לו זכות לאכול מקורבנות, אז הוא ראוי לאכילה, ובכל זאת הוא לא מקבל בחלוקת הקורבנות. אם כהן אחר קיבל בחלוקה, הוא כהן קיבל מנה, זה יכול לתת לקטן לאכול, אבל הקטן שהוא ראוי, למרות שהוא ראוי לאכילה, לא מחלק, לא מקבל חלוקה. הגמרא מתרצת שיש להתחיל מחדש בו בהבנת הדברים פה. הלא קטני, המשנה מלמדת דינים לגופם, לא כדי לדייק מהם. יש לנו חיצים פה ולמעלה, שמה הקשינו קושיה על בסיס דיוק, כי קבענו לפי הכלל, כל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק, אז אינו מקבל בתור חלוקה. ועל זה אנחנו שאלנו, הראוי לעבודה חולק? זה היה קושיה על בסיס דיוק. כאן הגמרא אומרת, אין להבין את המשנה לשם הדיוקים ממנו, אלא לגופם. אז המשנה כתבה שכל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק, ואין להקשות שוב פעם מהדוגמה של תמי בקורבן הציבור. רש"י בשורה שנייה בשורות הקצועות אומר, דהי גופה יצטרך להשמינן, דכל שאינו ראוי אינו חולק. ולאו דיוקה תני. הגמרא ממשיכה, אשתא דעתית להכי, שהגענו לשלב הזה שאין להבין את המשנה עם דיוקים ממנו, לעולם כדקמר מעיקרה. כל זה כוונה ראוי לעבודה, כי במשך הדיון שינינו את זה לראוי לאכילה. בואו נחזור למה שכתוב מעיקרה, שכל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק. אי משום תמי, ואם זה, אם זה עורר אצלנו קושיה מתמי בעבודת ציבור, תמי לא קטני, זה לא כתוב במשנה, זה בא מידי מכוח דיוק של ה, ואמרנו בכל זאת ה לא קטני. ואם משום בעל מום, ואם תקשה על הכלל של המשנה שמי שכתוב במשנה, מי שאינו ראוי לעבודה לא חולק, ואז העלינו כקושיה, מה עם הבעל מום? הוא לא ראוי לעבודה ובכל זאת כן חולק. אז גם זה לא קושיה, רחמנא רביי, יש גזרת הכתוב שמרבה, ראינו כל זכר שמרבה את הבעל מום באכילה, בחלוקה, סליחה. וזה ראינו בעמוד הקודם, בנקודותיים לקראת סוף העמוד, נגיד 10 שורות מסוף העמוד, שאלנו שבעלי מומין הם חולקים, ושאלנו מה המקור, והבאנו את הגזרת הכתוב כל זכר
קורבן מנחה לרבות בעלי מומין, ואמרנו לחלוקה. זה הכוונה רחמנה רביי. ציטוט ממשנתנו ליעל צדיחת עמוד בית, אפילו תמי בשעת זריקת דמים וטהור בשעת אפטר חלבים אינו חולק. בצד, בשוליים, יש לנו נושא מדיוק מהמשנה לומדים דטהור בשעת זריקה ותמי בשעת אפטר חלבים, שזה בערב, חולק, הוא מקבל בחלוקת הקורבן. ודלא כאבא שאול דבי שיעי טהור משעת זריקה עד שעת אקטר חלבים. המשנה, וציטוט מהמשנה, אפילו תמי בשעת זריקת דמים וטהור בשעת אקטר חלבים אינו חולק, לא מקבל מנה בחלוקת הקורבנות. ניתן לדייק, הטהור בשעת זריקת דמים וטעמי בשעת אקטר חלבים חולק, הוא יקבל בכל זאת מנה. מתניתין, דלא כאבא שאול, דתניא אבא שאול אומר, לעולם אינו חולק עד שיהיה טהור משעת זריקה עד שעת אקטר חלבים. דאמר קרא, המקריב את דם השלמים ואת החילב, דאפילו אקטר חלבים נמי ביי, צריך להיות ראוי לעבודה גם, כלומר טהור גם בשעת החילב, הקטר החלבים. ביי רב אשי, לפי אבא שאול יש לשאול, נטמא בינתיים מהו? בשעת זריקה ובשעת הקטר הקטרה בעינן, צריכים טהרה, ועיקה, הוא היה טהור בשעת זריקת הדם. אחרי זריקת הדם הוא נהיה תמי, ובערב שמש בתבילה בערב שמש נהיה טהור, טהור שוב. אז הוא היה טהור בשעת זריקה, אחרי זריקה נטמא, ואותו טומאה הוא טיהר בשעת שקיעת החמה, ואז בשעת הקטר חלבים שוב היה טהור. אז יש לנו טהרה בשעת זריקה ובשעת הקטרה, או דלמה עד שיהיה טהור משעת זריקה ועד שעת הקטר חלבים בלי טומאה בינתיים. מה יגיד אבא שאול? תיקו, אמר רבה, היי דינה, מה שאנחנו עומדים ללמוד בהמשך, דינה, או זה נקרא לזה טענה שבא דרך לוגיקה, מרב אלעזר ברבי שמעון גרמיון עלי, אני שמעתי את זה ממנו. יש אגב גיוסה אחרת, במקום רבה רב, רב לעני לדעתי יותר מסתבר, כי הוא היה בדור ראשון של המוראים והיה יכול לפגוש את רב אלעזר ברבי שמעון. רבה היה כמה דורות מאוחרות יותר, אז כדי להגיד אני למדתי את זה ממנו, יהיה קשה אלא אם תסבירו שזה דרך מסורת. בכל אופן, הדבר הבא שמעתי מרב אלעזר שמעון, דיאמר בבית הכיסא דנטה, שהוא הגיע למחשבה הזאת כשהוא היה בבית הכיסא. עכשיו זה קצת מוזר, וגמרא תשאל שתי שורות מסוף העמוד, והכי אבי לאחי, מה פתאום שהוא הוא דן דברי תורה בבית הכיסא? נמתין לשם לראות מה ההסבר. בכל אופן, אנחנו עד אז, עד כמעט סוף העמוד, אנחנו נראה וסימנו במשולשים ניסיונות לטענה מצד תבויום שרוצה לחלוק בקורבן תבויום. הרי הוא עדיין תמי, הוא אמנם תומה קדושה, אבל הוא עוד לפני הערב שמש, לפני שקיעה, למרות שהוא טבע במקווה, הוא מוגדר כתמי.
וראינו כבר שמי שהוא תמי לא מקבל בחלוקת קורבנות. אז אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה דוגמאות של תבויום שרוצה לחלוק בקורבנות מסוימות. אז הוא, כל כמובן אלו טענות תיאורטיות שתבויום לפי רב אלעזר בן שמעון היה יכול לטעון, אבל בכל שלב יהיה דחייה לתביעה מצד התבויום. והפסח הכפול שאתם רואים, הסברנו עם תשובות לדחות אותו המבוססות, התשובות האלו מבוססות על פסוקים. עכשיו הגמרא. בא כהן תבויום ואמר, ואומר לחברו הטהור, כהן טהור, תן לי ממנחת ישראל ואוכל. רש"י כותב תן לי חלק מן המנחה של ישראל ואוכל לערב. הערב אחרי שקיעה יצאת הכוכבים, אז הוא יהיה טהור. כעת הוא בא בזמן שהוא רק הוא תבויום, אבל בא בתביעה כזאת. אמר, נמשיך בגמרא, אמר לא, הטהור עונה לתבויום שפשוט לא מגיע לך. אבל בעוד שתי שורות התבויום יענה לו שמה שאתה מנסה כעת לדחות אותי, אני דוחה את דחייתך וכן מגיע לי. ואז הגמרא תביא פסוק שלא מגיע לו. אז הנה מה שהטהור מנסה לענות לתביעת התבויום. אמר לו הטהור, ומה אם במקום שיפה כוחך בחטאתך? זה דין ששייך לכלל הכהונה, שלמרות שחלוקת קורבנות לכהנים זה על פי המשמר, וביתר דיוק הבית אב שעובדת באותו יום לפי הקביעה מראש של סבב המשפחות הכהונה וחלוקתם ל-24 משמרות, הכהן שלא משרת ביום מסוים בבית המקדש לא יכול לבוא בתביעה לקבל חלוקת קורבנות. אבל יש יוצא מן הכלל, דהיינו כהן שבא להקיב קורבן חטאת של עצמו, הוא מקריב את הקורבן והוא מקבל את הקורבן, הוא לא מחלק את זה עם אנשי המשמר. אז הטהור אומר לו, ומה במקום שיפה כוחך בחטאתך? יש לך כוח נגד כולנו בחטאת שאתה מביא, החטאת הפרטי שלך, דחיתך מחטאת ישראל. אני, את כהן הטהור, דוחה אותך, התבויום, מחטאת ישראל, הרי אתה תמי, ואפילו אם אתה, אתה שייך לכהנים שמשרתים עכשיו, אתה לא משרת, אז אתה תמי, אתה לא מקבל חלוקה בחטאת שמביא אדם מישראל. אז בתחום החטאת שיש לך מין יתרון, אבל כשזה בא לעניין חלוקת קורבנות אחרים אתה לא מקבל. מקום שהורה כוחך במנחתך, כהן שמביא קורבן מנחה לא מקבל כלום, הוא כולו קליל, כולו באש, אין עוד דין שעדיחך ממנחת ישראל. אתה בא לבקש חלוקה בשיריים של מנחה שישראלים מביאים שכן נאכלים, אבל אין לך סיכוי, כפי שהוכחתי לך, כל זמן שאתה תבויום אין לך סיכוי לקבל חלוקה במנחת ישראל. עכשיו התויום עונה לו, אמר לי, ומה אם דחיתני מחטאת ישראל, שכשם שיפה כוחי כך יפה כוחך, וחטאת שאתה תביא הוא יהיה כולו שלך. אז בחטאת אני מבין שאתה יכול לדחות אותי, כי אתה עצמך חזק בנושא החטאת. תדיחני ממנחת ישראל, כשם שהורה כוחי כך הורה כוחך. אם אתה בתור כהן מנסה להביא מנחה של עצמך כולו כליל, אתה גם לא מקבל. אז אתה אומר התבויום, אין לך הוכחה נגדי בעניין בקשתי לקבל מנחת חלוקה במנחה ישראל. אמור לא, התבויום או התהור יכול לענות לתבויום, הרי הוא אומר בקורבן מנחה כתוב לכהן המקריב אותו, אותה לא תהיה. בא הקריב ויכול, בוא נראה אותך, בא הקריב ויכול, אתה לא יכול לקיים את מה שאמור בפסוק כדי להיות זכאי לקבל בכלל. שוב פעם תביעה חדשה. אמר לי, התביום אומר לכהן טהור שבאותו ביתיו, תן לי מחטאת ישראל ואוכל. אני רוצה חלוקה בחטאת, חטאות שאחים מביאים. אמר לי, הטהור עונה לו, ומה במקום שורה כוחי במנחתי? כפי שאמרנו מקודם, כהן שמביא קורבן מנחה אין שיריים, כולו כליל, כולו באיש. אז במקום שאני עצמי חלש במנחה, דחיתיך ממנחת ישראל, הוכחנו את זה מקודם, שכהן תבויום לא יכול לקבל במנחה, לא יכול להקריב. מקום שיפה כוחי בחטאתי, אין עודין שעדיחך מחטאת ישראל. אתה בא בתביעה לחטאת ישראל, וואו, אין לך סיכוי, כי זה תחום שאני אני עצמי כבר חזק. אם אני מביא קורבן חטאת, יהיה כולו שלי. המלא התבויום עונה, ומה אם שדחיתני ממנחת ישראל, שכשם שורה כוחך כך הורה כוחי. זה בתחום המנחה, כמו שאתה חלש גם אני חלש, כפי שאמרנו מקודם, שכהן לא יכול, לא מקבל כלום מהמנחה שהוא עצמו מביא. אבל על סמך זה, מה אתה מנסה לדחות אותי מהחטאת? תדחני מחטאת ישראל, שכשם שיפה כוחך כך יפה כוחי. אם אני מביא קורבן חטאת, אז זה יהיה כולו שלי, אז לכן יש לי תביעה בחטאת ישראל. המלא, אז הטהור עונה לו, הרי הוא אומר, הכהן המחטא אותה יוכלנה. בא חטא, בוא כל המחטא, תזרוק את הדם, תעשה אתה זריקת הדם ואתה לא יכול. בא חטא ויכול. אמר לי, תביעה חדשה, תן לי מחזה ושוק ואוכל. התביום בא תביעה שהוא יקבל חזה ושוק, שזה מה שחולקים ב קורבן שלמים, זה החלק שמגיע לכהנים. אבל אני רוצה. אמר לי הטהור עונה, ומה במקום שיפה כוחך בחטאתך, דחיתיך מחטאת ישראל, הוכחנו את זה למעלה כבר, מקום שהורה כוחך בשלמים שאין לך בהן אלא חזה ושוק. זה בשונה מכהן שמביא חטאת, הוא מקבל את כל הקורבן, ושלמים הוא סך הכל מקבל רק חזה ושוק, זה הרבה פחות. אין עוד דין שעדיחך מהן, אז ודאי שאני הטהור דוחה אותך מלקבל חזה ושוק כשאתה תובע. אמר לי התבויום עונה, מה אם דחיתני מחטאת ישראל, שכן הורה כוחי אצל נשי וודאי. חטאת ישראל, כהן, כהן טהור, יכול לקבל, הוא לא יכול להכיל את את הקורבן, זה חלוקה רק לזכרי כהונה, לא אצל נשיו, עבדיו. אז הוא אומר, ומה, אני עוד פעם, התביום עונה, אוקיי, דחיתני מחטאת ישראל שכן הורה כוחי אצל נשי ועבדי באכילת חטאת. תדיחני מחזה ושוק שכן יפה כוחי אצל נשי ועבדי. כהן שמקבל חזה ושוק יכול להכיל לבני משפחתו גם הנקבות וגם עבדיו. אז אין לך כוח לדחות אותי מהתביעה שלי בחזה ושוק? המלא הרי הוא אומר, הטהור עונה לו, על פי פסוק, לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה. בוא זרוק ואחוב, אתה לא יכול, אתה תבויום, אתה לא יכול לעשות זריקת הדם של קורבן שלמים. יצא תבויום כולב וחמורב, זה לשון קל וחומר, יצא תבויום כולב וחמורב על ראשו, עונה מימינו, מחוסר כפה משמאלו. כבר גם אלו ש... היו מנסים לבוא בטענה דומה לזה של התבויום, האונן או המחוסר כיפורים. מחוסר כיפורים הוא אדם שמכוח התומה שלו לא היה מספיק שיסיים את ימי הטהרה עם מקווה ושקיעת חמה, גם למחרת היה צריך להביא קורבנות, ועד שהוא מביא קורבנות הוא נקרא מחוסר כיפורים. וכמו שהתבויום נדחה ב בשורות דלמעלה, גם עונן ומחוסר כיפורים שהיו באים עם טענות דומות גם כן היו נדחים. רש"י כותב בשורה שנייה מתחת לגמרא, עונן מימינו וכולי, שאף הם נדחים מן המקראות הללו שאינן רואים לעבודה, המקראות שקראנו מקודם, כמו אצל מנחה ראינו לכהן המקריב אותה, אז הם לא יכולים להקריב, או אצל החתן הכהן מחטא אותה יוכלנה, או אצל חזה ושוק לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה, הם לא יכולים. אנחנו ממשיכים בגמרא עם שאלה. אנחנו מסמנים את זה כמשולש עם מספר 4, אבל הוא מקווקו. רש"י, סליחה, ההערה בשוליים שלנו תחת הכותרת מבנה משולש מקווקו, שאלה, למה רבי שמעון בן אלעזר לא נתן גם את זה כדוגמה? אז הנה ניסיון, ונראה עכשיו בגמרא. פריך רב החי, למה לי שאלה כלפי רבי אלעזר בן שמעון, למה הוא לא אמר כזה דבר, שהתויום יגיד תן לי מבחור קורבן בחור שמקריבים, תן לי מבחור ואוכל, ואני אוכל בערב. משום, והטענה הנגדי של התור יכול להיות ככה, משום דם עלי, ומה במקום שהורה כוחי וחטאת אצל נשי ועבדי, דחיתיך מחטאת ישראל. כפי שהוכחנו למעלה, גם בתחום שאני חלש, אתה נדחה מחטאת ישראל, מקום שיפה כוחי בבחור דקולי דילי אי, אינו דין שאדחך ממנו? אז התויום יכול לענות לו בחזרה, ומה אם דחיתני מחטאת שכשם שהורה כוחך, היינו אצל נשים ועבדים, כך הורה כוחי, תדחיני מבחור שכשם שיפה כוחך כך יפה כוחי. אז איך באמת דוחים את התבויום? הרי הוא אומר, פסוק בבחור, ואת דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר, ובשמם ילך. בוא זרוק ויכול. הוא כמובן לא יכול, הוא תבויום, הוא עדיין תמי. אז השאלה, זה סוף השאלה, למה למעלה רבה או רב שהוא שמע את רב אלעזר בן שמעון עם ההצעות הלוקיות האלו, למה מספר 4 הזה לא כלל בהם, למה הוא לא כלל אותם? ואידך פרח, מי כתיב ובשרם לכהן הזורק? מבחינת הפסוק, הפסוק לא דוחה את הדבויום, ובשרם ילך כתיב, אפילו לכהן אחר, אפילו לכהן שהוא לא בפועל עושה את העבודה של הקרבה. אז לכן הדוגמה של תביעת בכור לא נדחה על פי ציטוט מהמקרא כמו ההצעות שראינו למעלה. יש הערה חשובה ברש"י בהבנת חלוקת הבכור מלכתחילה. רש"י שלוש שורות מהסוף: את דמם תזרוק, בבכור כתיב, בא זרוק ואכול. ואף אגב, דאין בכור נאחר במחלוקת, מחלוקת זה הכוונה חלוקה, שאינו ניתן לאנשי משמר, אלא לכל כהן שירצה. זאת אומרת, אדם שהיה בעדרו לידת בכור, לא נותן את זה לאנשי משמר לחלוקה בין כל הכהנים. הבעל העדר, שהוא כעת מעביר את הבכור לכהן, הוא נותן את זה באופן אישי לכהן, כל כהן שירצה, כתרומה או כפדיון הבכור, כמו פדיון הבן, מיהו. אז מה כאן השאלה? תיפוק לן מינה, בכל זאת, הניסיון פה היה לומר, דלא ייתנו בכור אלא למי שראוי לעבודה באותה שעה. אתה מחליט לתת את זה לכהן, בסדר, תן את זה לכהן שהוא עצמו לא תבויום, כי הוא תבויום, הוא לא ראוי לעבודה באותה שעה. ואז זה היה, זה מה שעמד מאחורי ההצעה הזאת, והגמרא בסופו של דבר דחתה, כי לא כתוב בפסוק שנותנים את הבכור למי שהוא עצמו יכול לזרוק. כתוב את דמם תזרוק, את דמם תזרוק על המזבח ולחרבם תקטיר, ובשרם יהיה לך. ולא כתוב ובשרם לכהן הזורק, וממילא התבויום יכול לקבל בכור מבעל העדר. מוקדם יותר שאלנו שאלה טכנית. רבא סיפר לנו שהוא שמע מרב אלעזר בן שמעון חשיבה שהוא חשב כשהיה בבית הכיסא. שואלת אומר כאן, ואיך יאביל אחי? אגב, יש לנו בצד כוכביות שמחזירים אותנו לאותם כוכביות למעלה. ואיך יאביל אחי? שאומר, הוא דן אותו בבית הכיסא, ואמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר, חוץ ממרחץ ומבית הכיסא. כל מקום מותר להרהר בדברי תורה, ולא במקומות האלו. הגמונה, אתה צודק, אבל לאונסו, שאני, רש"י כותב לאונסו, שהיה שמועתו שקורה בפיו, ומעיר בה על כוחו, לא השתלט על מחשבותיו, ודוגמתו שמעתי בקידושים. ולכן המסקנה שלו נכון היה בבית הכיסא, הדיון היה במוחו שהוא היה בבית הכיסא, בגלל שהוא נאנס. הכוח או המשיכה שלו לדברי תורה גבר עליו. עד כאן שיעורנו להיום.